השם רחמון. שאול מוצאי שבת קודש פורשו סתיו. שבו זה תודה. התשעה, בשקב. שיעור מוקדש להצלחת ידידנו הרב הגאון איתמר חיים כהן שליטה והרב הגאון אבי אחי של רבי שליטה, העורכים של הקובץ דברי חפץ שזכינו שיצא לאור בימים האחרונים ממש, עדיין לא כל כך מופץ, אבל בעזרת השם בימים הקרובים ויתר סייד ויתר עוז. קובץ בלי עין רע, קובץ העשירי או עשירי יהיה גודש, ממש גדול בכמות, גדול באיכות, וכמובן הכל בזכות ידידנו הרב שילה יגאלי שנותן לכסף מוסו, מחלק את זה בחינם ליחידים ולרבים, לבתי כנסת, לבתי מדבר, אני לא יודע מאיפה הכסף, לא יודע מאיפה זה בא, אבל כנראה לפי נדיבות הלב, לפי רחבות הלב, ככה הקדוש ברוך הוא משפיע עליו ושהוא יוכל להגדיל תורה ולהדירה. אז הוא כתב פה ברכה, חשובה מאוד את המלאכה, לדעת מה העורכים עושים. עומדים על מלאכת הקודש, תורכים בכל מועדה מן המסד ועד התפחות, לשונם עץ סופר מהיר, עורכים ומלצ'ים, מעירים ומעירים, לכבוד התורה ולומדיה ולהרמת קרן התורה בעדתנו. רוב כחול החוברת, רוב כחול הקובץ, זה תלמידי חכמים, בני קהילותינו, יש גם אשכנזים וספרדים, אבל זה רק קישוט, העיקר זה התימנים. עורכי הקובץ דברי חפץ, שלולי יגיעתם ועמלם, עתתם הנכונה ודעתם הרחבה, לא היינו זוכים למפעל הזה לזה. קודם ברוך הוא יהיה בעזרם, ימלא כל מי שרוצה לבוא מדבו, בכל התחומים, בכל העניינים, גם הרב שילה יגאלי וגם הם, אי שלום בחילום ושבוע במנחום, ימלא השם ברוך הוא כל מי שרוצה לבוא לדבו ולברוך. נפתח בדברי גאון עוזנו מעריץ, זכר צדיק וקדוש לברכה, זה משה רבנו. מה זה משה רבנו? כבר אמרנו שמעריץ בגמטריה משה, וגם לקראת ליל הסדר, הפירוש של מעריץ, עץ חיים על האגדה, לולא בא מעריץ רק לכתוב את הג'תודה פיסחו דיינו, ממש העיר את העיניים בכל הסדרי האגדה, ו... באופן מיוחד לפי העץ חיים במהדורה בתרה, שזה העיקר של שיטת מעריץ, שהוא עמיד את רבנו הרמב״ם ממש, אז זה משה רבנו, יש משה רבנו הוציא אותנו ממצרים, רבנו משה הרמב״ם ממשה ועד משה, לא כמו משה, ועד המעריץ שזה הגמטריה של משה, שממש לפחות יש באופן מיוחד בליל הסדר מתרכז 10 דברים שזה מה שאנחנו עושים הלכה למעשה, זה על פי דעת הרמב״ם. אני לא חושב שיש דבר כזה שבזמן כל כך קצר שדברים ששנויים במחלוקת בין הרמב״ם בפיף לבין פוסקים אחרים שאנחנו נוהגים הלכה למעשה כדעת הרמב״ם כמו בליל הסדר. אז ממש רואים את המנהיגות של משה רבנו, של רבנו משה ושל של מעריץ, שזה מתבטא באופן מיוחד בהנהגות. מי שיראה בהקדמה לג'תוד הפיסחו, מניתי 10 דברים מיוחדים שמעריץ חזר בו ממהדורה בתרה למהדורה קמה, ושלהחזיק את המנהג הקדמון, שזה על פי דעת הרמב״ם, וכמו שהסברנו במקומות אחרים, שזה לא דווקא הרמב״ם, אלא שזה בעצם המנהגים שהרבותינו ממקדם, רק שברמב״ם זה בא לידי ספר הלכה למעשה מסודר, אבל יש כמה דברים שזה לא כדעת הרמב״ם, לא ניכנס לפרטים האלה. וברוך השם שזכינו להגדה של פסח הזאת, ובפרט עם עכשיו, עם ההוצאה הזאת של פרי הצעים, יש כמה מהדורות, אתה תסתכל על חיצוניות, הקריכה משתנה, יש כמה מהדורות, ושאנחנו עושים על זה מבחן נושא פרסים, אז מי שילמד את זה, שיכול להיכנס למבחן, וזה לא מוגבל, יכול להיות בתלמידים, בני ישיבות, אברכים, וגם אנשים שהם העיקר, כל יודע ספר, העיקר הפרס זה ללמוד את זה, אבל כדי לזרז, כדי לעודד, יש מבחן עושה פרסים, שבעז השם מתקיים מיד אחרי פסח, זה בזכות ידידנו הרב ניר טיירי והרב מנחם סדוק, שמארגנים את המבחן, ואני דחפתי את זה, כי כנראה זה מאוד קשה, אז לקחתי את העול הכספי עליי, והקדוש ברוך הוא יעזור, אנחנו לעילוי נשמת אבא מורי, זכר צדיק לברכה, שמעקר למעשה ניסים, אבל אם הציבור ישתתף, ברוכים יהיו. מסור זו שאנחנו אוכלים על שם מה? על שם שלא הספיק בסגרון של להבטן ולהכניס, אשר נגלו עליהם, מה לכם לכם, מה לכם, הקודם ברוך הוא, כל המיות. שנאמר ויפו את הפוסק וכו', ולא יוכלו להתממש. מעריץ בעץ חיים מביא קושייה שדנו בה כבר הרבה מפרשים, והוא אומר חידוש לתרץ שמסביר את מה שבעל הג'תוד הפיסור בפסקה הזאת אומר. הרי אם הטעם של אכילת מצה, אם הסיבה שאנחנו מקיימים, שהתורה מצווה, שקודם ברוך הוא ציווה אותנו לאכול מצה, זה רק בגלל ויפוע את הבוסק, לא יכלו להתמהמה, ושהיה בחיפזון נתנו ממצרים, לא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ, זה כשיצאנו, מתי יצאנו ממצרים? יצא אחרי ליל הסדר ביום, הרי כבר בלילה אכלו מצות, קודם ברוך הוא ציווה אותם מראש, אחד השזר לכם וחדשים, שבעת יום המסות החלו, אך ביום הראשון תשבית הסוהר, על מסות המרורים ויחלו, קורבן פסח. אז לפני שיעזו ממצרים כבר אכלו מצות. אז הקדוש ברוך הוא ציווה על אכילת מצה כבר מראש. אז אם כן, אז זה לא יכול להיות שזה הסיבה. אז קודם לכן ניצבו לאכול מצה, ולא מטעם שלא יש בבצקם, זה קושיה. מעריץ אומר, שלכן, בגלל זה השאלה פה על שם מה. כי בפשטות, כל השאלות שיש פה, פסח שהיו אבותינו אוכלים על שמו, מסור זו על שמו, מרורים אלו על שמו, אחרי זה שאלתם, מסור זו על שמו, כמו שאתם שואל, מה זה? למה? מתכונים לו על שם של יסוד. לא מובן, בשביל מה צריך כל ה... זה לא, אין פה קושיה, זה סתם שאלה. אז אם כן, אפשר לקצר, מסור זו שאנחנו אוכלים, על שם של יסוד בסגום של אבותינו להכניס. מה מוסיף פה המילה על שמו? אומר מעריץ, אבל זה לא שאלתם, זה שאלת חכם גדול. המקשן יודע את התשובה, אבל הוא יודע שיש עוד תשובה, אם לא עוד תשובה, אם לא כמה וכמה תשובות. כשהוא שואל על שם מה, פירושו מה העיקר, מה לכוון, אני יודע את הסיבה, אבל יכול להיות שיש סיבות אחרות. הוא ידע שעוד טעם לאכילת מצה, כמו שאמרנו. למשל, יש גמרא במסכת יום הדפן, שמה כתוב, מפני מה נגרוש המון מה שכנס לג'דה, לא? על שם שיחזירו עזרו ליושנו, שהחוי לג'ובר לג'בור ונרו, כידוע. לפני כן לא אמרו את כל השבחים האלה. אז מפני מה? מה צריכים להעמיד שאלה? זה צריכים לדעת, זה כלל בכל השס ובכל ספרי חז"ל. זה לא סתם שאלה מפני מה. המקשן יודע, כשהוא שואל מפני מה, הוא רוצה למה הטעם העיקרי, מה הסיבה האמיתית. אפשר להגיד למה קראו לזה אנשי כנסת גדולה? כי יש שם מאה ועשרים זגנים, זה ציבור, אספה גדולה. אז זה הסיבה, לכן קראו להם אנשי כנסת גדולה. או לא, בגלל שהחזירו עטרה ליושנה. אז הוא רוצה לדעת כאילו מה האמת. אז אומר לה, כן, מה, ב-120 טוב, בשביל זה כנסת גדולה, על כמות לא, כמות זה לא קובע. 120, יכול להיות 200, 50, זה לא מה שקובע. הסיבה היא שלא הכמות, האיכות. גם פה, המקשן ידע שיש תשובה אחרת. מה התשובה? במצרים, גם כן אבותינו, הכילו אותם במצרים מצא. דרך מעבידים כדי לחסוך בהוצאות של האנשים שהם שעבדים אותם, אז הם לא נותנים להם, לא רוצים להוציא עליהם הרבה כסף. אז אם ייתנו להם לאכול לחם רגיל, אז לא שבעים מזה בקלות. אז צריכים לאכול כמויות, וזה גם לוקח זמן להכין את זה. אז נותנים להם לאכול מצה. איך נודע הדבר הזה? רבי אברהם בן עזרא היה שבוי בהודו. הוא שם לב שנותן לאסירים לאכול רק מצות, אז הוא חקר והתענן על זה, עד שהוא הבין וידע את הסיבה. שהגיעו למסקנה שלא כדאי להם, משמע שאנשים בבית סוהר צריכים להוציא, שהם יאכלו, לא היו רעבים, הם לא רוצים שימותו עליהם. אז אם כן, אז הם, תראו, תאכלו מצה, ככה תרגישו מיד צבא, זה לא מתעכל מהר, ואז מה שפחות כסף. אז אם כן, הגיע רבי אברהם בן עזרא למסקנה שמסתבר שגם במצרים ככה עשו לעבודנו. אין הוכחה לזה, אין ראיה לזה. אבל מסתבר שככה גם המצרים עשו. זה דבר שמקובל כנראה בעולם. וגם הכילו את אבותינו בזמן השעבוד שלהם לאכול מצה. ואם כן, אז אולי זה הסיבה, כשאנחנו אוכלים מצה בליל הסדר, יכול להיות, ואולי זה הסיבה שכבר במצרים עצמה אכלו את המצה. לזכור, אנחנו אומנם, וגם לדורות, חלק מהשעבוד היה שהצער הזה של אכילת מצה, הרי מאכל סער לג'וף, זה לא נעים לאכול את זה, אדם לא יכול לאכול מצה הרבה זמן. ולא, זה לא טוב לו, גם מבחינת העיכול, גם מבחינות נוספות, זה לא ראוי למאכל אדם, להתמיד באכילה הזאת. כן, לפעמים, כן. אז אם כן, אז אולי זה הסיבה. ככה מעריץ מסביר, על פי הפירוש הזה, שזה לכן השאלה על שמו. נקרא את הלשון שלו. נראה לי, יש פה שני דרכים, יש כאן שתי דרכים. הדרך הראשון, מה שקורא בו רבי בן עזרא, מביא הורדה והורמה. הרד"א, רבי דוד הבודרים, הרמ"ח זה רבי משה פיזנטי, בעל ספר חוקת הפסח, בפסגת הלחמניו, שהמצרים היו מאכילים אבותינו מסור בימי השעבוד, כדי שלא יתעכל מהירו. זו סיבה אחת יכולה להיות. השנייה, על שם שלא הספיק בסגום. ואיני יודע לאיזה דרך מעשו בו לאכול מסור. לזה שואל על שמו, לפי שיש שזה דרכים, ואיני יודע לאיזה מה מכוון. והשיב שהכוון באכול מסור על שם שלא הספיק. העניין הזה שהכילו את אבותינו במצרים, מצא, מובא בהרבה ספרים, ראשונים ואחרונים. הגרא אומר את זה רמז נחמד. לחמו עניו וג'ימו דרו רדו. לחמו עניו, מי שראה זה ממש מדויק. לחמו עניו, רדו. 210 שנים היו אבותינו במצרים, אכלו לחמו עניו. אבל אחד מגדולי ישראל רוצה חוצץ נגד זה בשצף כסף, מתנגד לזה. המערב מפרד. בספר גבורות השם, פרק 51, הוא מבין שיש פירושים כאלה, אבל הוא חולק על זה. יש לשאול, למה נקראת המצה לחם עוני? למה? אין לחם עוני? מה, וכי מצה, עניים, רואים את המצה, מגישים מצה, אתה מרגיש שזה, אני ככה אוכל. הרי אפשר לעשות את המצה מקמח משובח. כמו מנופו בשלח זה נפו, כמו מצא של שלום המלך, מצא נעה מאוד. אפילו על שולחן שלום המלך הגישו אותה. אז למה זה לחם עוני? ראיתי למקצת שרצו לפרש, למה נקרא לחם עוני? כי היא נמוכה ולא גבוה, זה לא תופח. זה הרי בחימות זה נהיה גבוה. זה נמוך, כמו עני, כפוף, שפל. טעם שני, היא קשה להתעכל בו לסלומקו. ולכן זה מאכל עני, כדי שלא יתעכל המאזון שבמעל. וזהו שאומרים על החמאנו, כי במצרים היו המצרים מאכילים את ישראל מצה, כדי שיתאחר בו יסלום כל שלם ולא ינקל. דרך להאכיל את המצה לעבדים, עושים את העבודה, עד כאן דבריהם. אומר על זה מהר"ן מפראג, והם דברים שיחיש הכתוב באמת. זה נגד הפסוקים ונגד האמת, לא נכון, אין דבר כזה. מי המציא לכם את זה? מאיפה לקחתם את זה? מצאתם את זה, כתוב באיזה מדרש, באיזה פסוק, איזה הסמכתה לזה? מצאתם לכם איזה דבר? ابن عزو يا شيخ ابو حليت شكخ يا بمصرايم لا نمצא بشو مكان لا بكتب ولا بمشنا ولا بتلمود شامسين يوم اخلي بيت اسلام مصا انت ده ذخر ما ده خمسه اللي بدو دوارين كده ولا راك ده ايش 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 له رايه افوخ اضربا سفره معروفه فوريا بقى على هذا اخذنا هذا الدغاش انه خرب مصرايم عنا اريت لو ننو מה אתה חושב מאכול בלתי על המון עינינו, נפשנו יבשו אין כל. במצרים אכלנו, זוכרנו את הדוחו, נאכלנו במצרים חינם, את הגישועים, את האבטחים, ואת החזיר ואת הבשרים ואת השומים. אז אומרים על זה חז"ל בספרי, יש פה עינו שהמצרים נתנו לנו דברים חינם. מה? נתנו להם דגים בלי כסף, בלי תשלום? מה? ייתכן? הלא כתוב לפה עבדו וסבן, לא ינתן לך. הרי אפילו תבן לא נתנו לאבותינו. תחפשו, תגששו לכם תבן, אתם תדאגו לזה. ככה פרעו בסוף יקשה את עורפו ושאפילו זה. אז אם תבן לא נתנו להם חינם, אלא הם היו צריכים בעצמם לעשר, אז דגים היו נתנו להם חינם. ונחדל לו חינם מן המסועת. לא. אין דגים חינם. דאגה אתה רוצה דאג שלם. אבל חינם מן המצוות. התלונה הייתה במצרים, לא היינו חייבים בשום מצווה. הרי במצרים עוד לא נתנה תורה. לא חייב, לא יתעטב בסיסית, ולא בתפילין, ולא מותר לאכול ולא תטרפות, גויים. אולי לא שינו את שמו, לא שינו את שמו. אבל אין מצוות. עכשיו יש שבית לנו תורה, אם לא מקיים תורה, חס ושלום יש לך עונש. חינם על המסור, זה הייתה תלונה. אז פירושו, שהיו אם כן, היה להם כסף, יכולו לקנות דגים. אז מה אתה אומר לי שיתנו להם לאכול מצות, שלא יתעכב? יקנו להם, יכולים לקנות להם. אז אם אפשר לקנות דגים, אפשר לקנות גם להם. זה המהר"ל טוען שזה מוחש הפירוש הזה, מיסודו ועיקרו, ויש לו, לכן הוא בא להגיד פירושה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. פלא ופלא, אחד מגדולי התורה בתימן, לפני כ-500 שנה, ממש אחד מהגאונים, מורי הבהרי, זכר צדיק לקדוש לברכה, יחיה בן סעדיו, בן יעקב הבהרי, זה השיר שאנחנו אומרים מוצא שבת לנרו לפסמים, הרשיה בן סעדיו זה אבא שלו, הפייטן. הוא אומר את העניין הזה, ומה שמעניין, הרי הוא בערך בדור של המהר"ל, הוא לא ראה אבל את הספר שלו, כמובן, עוד לא הספיקו הספרים להיות מופצים בעולם. והוא עומד, כשהוא מדבר על הנושאים האלה, ושתי השאלות של המהר"ל, הוא מיישב אותם עקב הילוכו בפשטות. מה שאצל המהר"ל קושיה אצלו זה ראיה או מסיע. זה מפל. ספר צידה לדרך, פורש את בו. מי שיערוך את השיעור, אם הוא יחפש את זה, קשה לו יהיה למצוא את זה. פה זה נקרא 5 חומשי תורה, בית דוד ושלמה. אבל אם יחפשו את זה באוצר החוכמה, לא ימצאו את זה, כי שם יש מהדורה אחרת, שזה נקרא שם תג'ב כתרוכל. זה אותו דבר, פחות או יותר, אבל זה נמצא שם. אז אם מי שירצה לחפש את זה, אז יראה לפי השם, לפי השם הזה. כי יוסיפו שם כתרוכל, וכביכול עשו את זה תופל. את זה לא הזכירו בכלל. יחפש צדה לדרך, הוא לא ימצא את הצדה לדרך הזה שאנחנו אומרים עליו. כותב בדף כף דלת פה בדפוס, מוסינו בו הג'ודה, הכוונה הג'תודה פסחה, מאמרו לך בטעם המסווה הזאת שאומר המסווה שאנחנו אכלים על שם שלא יספיק בסגום של לעבדנו שנאמרו יבוא את הפוסק מהם אלא תטובה ואלה מסווה באכילה לפסח על מסווה מראים גדם שיסווה מנוזרעים ואיך יהיה הטעם על שם שלא יספיק בסגום של החמיס כל מוגם גבשה. כמה אם תמצא איזה תירוץ, אבל איך סתמו את הדברים האלה ולא הסבירו, תגידו שתי אחר בשתי סיבות. ונראו לי בזה על דרך הפשט, שהיו נותנים לישראל בשועת עבודתם מסע, כדי לשפוט בבדנם. אמא שהיו אוכלים חינם במצרים, שנאמר זוכרנו את הדבר, שהיו נותנים להם מסע מועדף להספיק להם דרך עניות וביזיון להם. אתה רואה, הוא מזכיר את העניין הזה שאכלו במצרים את הדגה חינם. הוא אומר, כן, נתנו להם את הדגים חינם, אבל נתנו להם גם את המצה. אבל הוא אומר, נתנו להם לאכול מצה, אבל גם נתנו להם מסוף פרוסה. זה כמו דרכו של העני בפרוסה. אז בעצם הוא מוסיף פה עוד משהו. לא רק שנתנו להם לאכול מסור כדי שזה ישתהה, שהעיכול קשה, זאת אומרת, סליחה, שישתהה, לא מרגישים, כשהאוכל מתעכל אז זה מרגיש רעב, הוא רוצה עוד לאכול. אז ככה זה עדיין לא מתעכל, אז הוא מרגיש שבע. אומר, לא, נתנו להם מצות, אבל לא נתנו גם מצה שלמה, נתנו להם חצי מצה. מסור פרוסה. כן, אז דרך אגב מבינים שאנחנו ממד דרכו של העני בפרוסו, זה לא פרושו שאנחנו עושים עכשיו דרך של העניים, זה גם מזכיר, גם במצרים ככה עשו לנו. וראה מה תגנו בתחילת ההתשודה, הלחמו עניו, דאכלו אבותינו דנפגו מארוד המצרים. זה הנוסח של התימנים, דנפגו, בנוסחות אחרות של אשכנזים ספרדים, אין את המילה הזאת, אבל זה נוסח הרמב״ם בספרים המזויקים, דנפגו. אז הוא מדייק, ואם הוא יובע אבו שלא יספיק בסגום, הוא יאמר בעידן נרפגו מהרעוד המסרעים. איך הפירוש? הלחמו עניו, דאכלו אבו אותנו, נרפגו מהרעוד. לא בעידן נרפגו, לא בזמן שהם יצאו, זה עוד לפני שהם יצאו. אז מפה ראיה שכבר במצרים, לפי דבריו, יש לנו ראיה בנוסח של ההגדה, המהר"ל שואל מנין, איפה זה כתוב? כן, בנוסח של ההגדה זה כתוב. בכל אופן לפי הגרסה שלנו. עבודנו דנפגו, עבודנו שיצאו, לא במפגון מהרעיון זה, לא בזמן היציאה, לא בעידון דנפגו. עבודנו, אלה, איזה עבודנו? עבודנו, באיזה דור? עבודנו, אלה שיצאו ממצרים, אבל הם כבר אכלו שם. להביא עוף, איך הוא יוסיף לרנוגות המסרים בעבודתם? נדלה קצת, סבוע השם יתבורך במסור, ועבור מה שאירע לוהם. פסח הוא לשון חמלו, כתב ג'ומר, פסח, השם ריחם עליהם. אומר לשון לדלכו, היו פסח, מדלכו מגפס בילוחו, דלך על בודי ישראל. המורר על שם המירור, ועכשיו מסע על שם מה, על שם מה, שהיו נתנים לו פירושו של המסע. ועל זה הוא צריך לבורך על כיכור וחסי, כדבר בזן זכרנו לברכה. לחם עני, מה דרכו של העני בפירושו? ולא היו זה בפוסק שעשו עם המסעים. כי אותה שעה היו עשירים. הרי אי במצה שאנחנו אוכלים זה על שם שבשמה שיצאנו ממצרים אז עשו מצות ולא יכולו להתמהמה זה לא לחם עני אז כבר היינו עשירים ינצלו למצרים כל מה שאבותינו השאילו מהם כלחסה ואוכלי זו ושמאלה הם כבר לא עניים הלום אנו שטעם ומסע על שם מה שעובר כבוד אפשר לתגן בדברי רבותינו זכרונם לברכה של ליבם כפי התחשב לעולם. לנו מה זה לתקן? הכוונה יכול להסביר, כאילו, להשלים, כדי שיהיה מובן, מה אמרו? הם לא מעשו לטעמנו זרו היום מן הפסוק, ולא יהיה זה עם מאמרו דרך סברו, גברו אותו בהלך מעניו. לקוחו סוכו להביא רעיו לאיש המעני מן הפסוק, אינו דחזי ויפו. המהר"ל שואל, זה לא כתוב. הוא אומר כן, לכן, איפה זה כתוב? הוא אומר כן, נכון, זה לא כתוב. בגלל שזה לא כתוב, אז לכן, כשמדברים פה בפסקה, מסורת שהיו עבדנו ואכלים, מה אפשר להגיד, רוצים, זה דבר לציבור, צריכים להסביר דבר, אפשר להגיד דבר שאין לו מקור. אז מביאים את הפסוק, זה מה שכתוב. אבל, בהלך מועניו, רמזו את העניין שכבר במצרים אכלו את המצות. אחר כך הוא אומר עוד פירוש, שלא, הזמן קצר שלא ניכנס אליו, ובסופו של דבר הוא אומר, עוד פירוש אחר, שלפי זה, גם כשיצאו ממצרים בעצם הם עשו, לפי הפירוש השני שלו, המטרה הייתה לקיים את המצווה, לכן הבצק כל הזמן מתנועע, בסוף הוא אומר, שחזל קבעו שני הדברים, במסו זה, בזמן שיצאו ממצרים, הלחמו והלחמו עניו, וקביעיו כקור ועשי וטובים השניים מן האחות כל זה דרך פשט וישיב הפסוקים טוב, האמת היא צריכים להתעמק ולהסביר יותר בהרחבה כי הוא כותב בלשון מאוד קצרה כדי להבין מה הכוונה שלו צריך להרחיב את זה ועכשיו אני אעשה את זה בכתובים אבל מה שפה אני רוצה להגיד שני דברים א', יש כאלה תעוב בלשון שלו הם הבינו מה שכתב בסוף המילים שלו האחרונות טובים השניים מן האחד גביעת כקור וחסי וטובים השניים מן האחד יש כאלה קראו את זה בשטחיות בלי להבין מה הוא מתכוון בכל מילה ומילה אז הגיעו חשבו הוא מתכוון להגיד עדיף הרי אנחנו הולכים בלילה סדר כקור וחסי לפי מארץ לא שתיים וחסי דיברנו על זה העניין של לחם משנה בלילה סדר אתו לחם עני וג'רעל לחם משנה חשבו שהוא מתכוון ששתיים וחצי יותר טוב, טובים השניים מן האחד, יותר טוב תיקח שניים, זה לא נכון. הוא מתכוון טובים השניים מן האחד, הכוונה יש לו שני פירושים, אז, כן, אז שני פירושים האלה יותר טובים מאחד. ומצאתי שבהרבה מקומות ככה סגרון שלו, כשהוא מביא על שאלה שתי תירוסים, אז הוא אומר טובים השניים מן האחד. כאילו, לא, אל תגיד התירוס הזה עיקר, התירוס העיקר, שני התירוסים טובים. וככה זה בהרבה ראשונים שמשתמשים במובן הזה, ולא נעריך בפרט הזה, אבל מה שנוגע להלכה למעשה, מה שנוגע לנו, רק ידוע שיש מנהג מיוחד אצל התימנים, כל שבעת ימי הפסח לוקחים כיכר וחצי. מי שיודע ובקי במסורת ובמנהגים, יש הערה על זה בתקרא הישעים למטה, ענף חיים, כותב בכם בכל שבעת ימי הפסח מנהג מיימתו ראשונים, לפסוע על כיכר ומחסע. וכן כותב רבנו זכריה הרופא בנימוקים על הרמב״ם זה מפורש כתב את זה ודהיינו אז לוקחים מצה שלמה וחצי החצי על השלמה ובוצעים משתיהם וכבר אמרנו שאת המחלוקת של הריף ורב כהן צדק איך להסביר את העניין הזה, אבל רוצה להגיד חידוש, ממש דבר נפלא. הריף אומר לחם עוני ג'רעי ללחם משנה, דהיינו נכון שביום טוב יש דין לחם משנה כמו שבשבת יש, לא היה מן אז יש לחם משנה, אבל לחם עוני מתנגש עם לחם משנה. בא נציב ומשיב דבר ושואל, אז למה צריך אחד? קח רק חצי. למה צריך אחד וחצי? חצי, חצי ככה. ככה הוא שואל, בשוט משיב דבר סימן כף אלף על דברי העריך, כמון דעתו לחם עוני וג'רעי דרו בעין הרבה פסל לחם משנה, למה צריך חדו ובלגו? אלא בפלגו ג'רעי דו סאגי. אז לפי דבריו, אז בעצם אז הוא שגם הריב מודה שצריך לחם משנה, רק שהוא מחשיב גם את זה כלחם משנה. אז לפי דבריו יוצא שרב כהן צדק לא חלק עליו בעצם. לא אכנס לכל הפלפול והעמקות בנושא הזה. אני רוצה להגיד פה תירוץ יפה, על פי מה שכותב את צדה לדרך. קבעו כיכר וחצי, במצרים אכלנו חצי, במצרים אבותינו קיבלו מהמצרים רק פרוסה. כשיצאנו ממצרים, כבר, לא, כבר אנחנו עשינו את המצות, כבר לא, לא היה לנו פרוסות, כבר שלם. זה, לא יפה זה. כמובן, אז כשאנחנו לוקחים כיכר וחצי, פירושו שאנחנו עושים את השני, זה חלק שני הדברים. החצי זה שבמצרים נתנו לנו מצה, אבל פרוסות, לא, אפילו שלם לא נתנו לנו, רק פרוסות. וכשיצאנו ממצרים, שכבר כן יכלנו ועשינו מצה, כמו שיש מצווה, אבל כבר זה היה שלמה. אז אם כן, אז זה חלק של זה בכיכר שלה. זה רעיון וכוונה ממש אפלה ופלה, שיצא לי מתוך העיון בדברים שלו.
המסור זה גם
תופסים
את המצה השלמה, זה
הפרוסה. יפה, נכון, שאמרו לך, אתה יפה, נכון, כן, נכון, יפה, יפה מאוד, נכון, אז כאילו על לכם את השלמה, כי זה במצרים היה לנו פרוסה, נכון? אני לא אכנס פה לפלפול, וזה רק הערה קצרה, כיוון שידידנו הרב אלעזר יוסף העיר אותה, הוא העיר שבלכאורה שבמעריץ בפסקת אכלו אבותם דלפגו מהעוד המצרים, לכאורה נראה שהוא מפרש אחרת ממה שהצדה לדרך, פירוש אחר, כאילו בזה עצמו הוא מפרש שזה מדובר על דווקא אחרי שיצאו ממצרים. לא ניכנס לדיוקים האלה, אבל זה רק בתורת להזכיר את השאלה ואת ההערה הזאת. כן, נכון, זה תירוץ אחר על השאלה. אתה מסכים? כן. אתה מתכוון, אני חושב, בגלל מדין כבוד הברכה, שיהיה שלם. כן, זה נכון, זה תירוץ. זה גם תירוץ. ואם שאני עם כך, תביא. דיברנו בשעור הקודם לגבי חמשת מיני דגן. כוסמין, שזה מין חיטים. ואמרנו שלכאורה לא מובן למה יש כאלה שפרסמו שהכוסמת ממועד רק לחולי צליאק, כי לא יודעים איך לעשות את זה, ועושים את זה לכן בחצי מהזמן, עלינו לא 18 דקות, 9 דקות. כאילו מה העניין של החומרה הזאת, שזה הרי הכוסמין זה מן חיטים. כן, זוכרים שדיברנו על זה. העיר הערה יפה, חשובה מאוד, הבן שלי ערב ישראל מנתיבות, אומר חורה מה הקושיה. רבנו עובדיה מברטנורה מסכת חלה כותב, אבל ג'ב דחו סמין מן חיטים, לא מן חיטים דווקא, אלא מן סעורים, ואף מן חיטים. מצרפים עם החיטים והסעורים. שם יש נידון לגבי צירוף של החילה. וכותב רבנו עובדיה מפורש, שמה שכתוב שכוסמין זה מן חיטים, זה לא הכוונה שזה רק מן חיטים, אלא זה גם מן חיטים, אבל עבור זה מן סעורים. פלא. טוב, אמרתי לו שאכן זה הערה טובה ונברר אותה. כשעיינתי בשאלה הזאת, אני אדבר ממש בקיצור, כמו ממש ראשי פרקים, זמן גוזר המלאכה מרובה. אכן, יש בראשונים נידון כזה, התוספות צריכים למדהה, דיבור המחיר חוסמין. אומר רבנו יצחק, דה חוסמין מן חיטים, כלומר אב מן חיטים. כך כותב גם הראש, והתחלת מסכת חלה, גם רבנו שמשון שמה משנץ. הרבה ראשונים שאומרים ככה, כאן נראה ככה בשולחן ערוך יורה דעה, בלכות חלה סימן שין כף דלת, סעיף בית וסעיפי אגרה שם בביאור שלו, גם כותב מפורש בו, תחת ככה, שזה כוסמין אב מן חיטים. הכסף משנה פרק זין דה ויקורים, סוף הלכה ג' נראה שהוא גם לומד ככה בדעת הרמב״ם. ולמעשה, לא נראה ככה פשטות הרמב״ם, זה היה שנשמע מוזר ברגע הראשון, ונפלטתי לראות שהרמ"ח משיג על הרמב״ם. הרמ"ח, הגאות הרמ"ח, רבנו משה כהן, על הרמב״ם שבהלכות חמץ ומצה, שאומר שהכוסמין זה מין חיטה, אז אומר הרמ"ח תמה, למה זה נחשב עם חיטים ולא עם סוערים? תנא בתוספת המסכת עליה שכוסמין מצטרפים עם הסוערים. כמו שכתוב בהלכה, כוסמין זה מן חיטים, אף מן חיטים, רוצה לומר, שהכוונה גם, ואחר מפרש לרבנו יעקב. רבנו יעקב זה כבר רבנו תם. אולי פתחו את הראשי זה באותו נכון, רי, שם כתוב רי, רבנו יצחק. לא משנה, העיקר זה בעלי התוספות כסיעת הלכה חזים. אחרי שראיתי את הנושא באופן כללי, אז נראה, אז א' ככה. יש שיטות ראשונים בדיוק הפוך. המאירי, בסוגיה במסכת פסחים, וגם רבנו דוד, שזה תמיד של הרמב"ן, רבנו דוד מבונפיד, כותבים בשם יש מפרשים שכוסמין זה רק מן חיטים, ולא מן סוערים. ויש שיטה של הלחם משנה בדעת הרמב"ם, והלחם משנה בדעת ברמב"ם, שברמב"ם לא משמע ככה, ברמב"ם משמע שזה רק מן חיטים. אז הוא אומר בדיוק הפוך, שהכוסמין זה בעיקר מן חיטים, וגם יש בו משהו מהסוערים. אז למעשה, אז יוצאים שיש פה שלוש שיטות. יש דעות שזה רק מן חיטים, יש דעות שהכוונה שזה בעיקר סוערים וזה גם חיטים, אבל העיקר שלו זה בדיוק הפוך, שהעיקר של זה סוערים, שהעיקר של זה חיטים וזה גם מן סוערים. מי אומר את זה? לחם משנה. לחם משנה כותב ככה, פרק ג' מלכות ברכות. הוא מביא את הקושייה הזאת, הוא מביא מה שמתרצים התוספות שזה גם מן חיטים, אבל רבנו ז"ל לא יכול להיות שהוא סובר ככה. זה חטא הרמב"ם סותם, קוסמין מן חיטים. זה תום. איך לפרש? אז איך הוא יתרץ לשאלה, למה זה כן מצטרף? כוסמין הם כסוד מן סוערים, ולככה מצטרפים סוערים. אבל אם יותר בעיקר זה מן חיטים. כך גם כוסמין מן חיטים. גם נראה ככה מהרדב"ז, תשובות הרדב"ז ולשונות הרמב"ם. סימן אלף תגיאז, שאלו אותו, למה הרמב"ם כותב את ההלכה הזאת, שכוסמין זה מן של חיטה, אז בשלושתם זה חמץ, מצטרפים להם זה, אז כאילו, למה הרמב"ם כתב את זה? כאילו, למה נפקא מינה? מה זה משנה? הרי זה כתוב במקומות אחרים, ובוודאי שהקמח שלנו מצטרף. למה כתב הרב שחמישה מיני דגן בלבד? שלושתם חמץ, מצטרפים זה לשון. זאת אומרת, טוב, שמעתי, אגב, כלאיים הוא נקט אחר. זה לא נכון. אלא מה התשובה? בגלל שהוא כתב בפרק הזה עצמו, שאין בוללים את הסוערים במים בפסח, אמרנו, הרי הבאנו את ההלכה הזאת, שסוערים לא לוטטים אותם במים, בגלל שהקליפה שלהם רפה, החיטים כן מותר, אז הוא רצה, הרמב"ם רצה להגיד שכוסמת זה כמו חיטה, וכמו שמותר חיטה ללטות, אני מדבר מעיקר הדין, למעשה נוהגים להחמיר, אבל מעיקר הדין החיטה היה מותר ללטות אותה במים, אז גם כוסמת מותר. אז הוא אומר כך, הוא הדין לכוסמת, משום מה כתב, זה ברור. יוצא שגם הרדב"ז סובר על כל פנים בדעת הרמב"ם שכוסמת זה מן חיטה. אז מה שנוגע לנו הלכה למעשה, זה מצד אחד, כמובן, למה חשבו שהכוסמין, שזה כאילו זה הלכות אחרות, או אלה שחולי צלק עושים להם שמעתי שיבולת שועל, או כוסמת, כן, לא, כן, צריך לדעת איזה, מי נותן את הישר, לא נכנסתי בדיוק מה שקורה בשוק, אבל מי שנותן הישר, אם זה ישר טוב, או לחולי צלק, הם לא יכולים לקחת אפילו כזית לאכול מין חיטה, אם הוא יכול כזית לפחות, חיטה זה הכי טוב, הכי משובח לקחת מין חיטה, אבל כוסמין או סוערים, אבל להגיד שיש לזה הלכות אחרות, שזה, יש פה צעד שזה נחשב סוערים, וסוערים זה יותר ממהר להניס. אבל מצד שני, אי אפשר לבוא ולהגיד שיש לזה שיעור אחר, שלא שיעור הילוך מיל. כי אם כן, הפוסקים היו צריכים לכתוב. הפוסקים, גם הרמב״ם, גם שולחן ערוך, הביאו את ההלכות האלה וכתבו אותו דבר, ולא כתבו שיש שיעור אחר לסוערים, וכתבו חמד לקוסמין, שזה יש צד של מנהטים. אז לכן, לא מבין את הצד, איזה חומרה לבוא ולהגיד שהשיעור של זה צריך להיות פחות מהילוך מיל. אי אפשר להמציא סתם חומרות, בלי שום מקור, בלי שום בסיס. אולי זה נרבים. לפעמים זה נרבים, לפעמים מחפשים, לא כתוב מפורש, לא כתוב מפורש, יש כאלה, אם לא כתוב, אז הם קצת נכנס להם כל מיני מחשבות, אולי ואולי ואולי, אבל אני חושב שזה בעצמו חמס. נרבים זה חמס. למה זה חמס? כן, צריכים לדעת. נרבים, אנשים שיש להם זה מסוכן. מסוכן, ודרך אגב, המצב של זה מחלות דור סוזה. המצב זה מאחל של רפואה, השער יששכר אומר, למה מה זה רפואה? רפואה לנפש. ולא, זה רפואה לגוף. אנשים שלהם עצבים. הרבה מחלות זה בא מכעס. הוא כזה מפורש, נרבים. נרבים. כן, אז זה אומר, אז המצע מרפא את הנפש של הבן אדם. ממילא, אם הנפש מתרפא, אז האדם מתרפא גם מהחולים הגופניים. זה בא אחד בעקבות השני. קיבלתי השבוע שני טלפונים משני תלמידי חכמים ששאלו על העניין של המצות, הרקות. תלמיד חכם אחד הזדהה בשם שלו, ומאיפה הוא? זה ידידנו הרב עקיבא מנתיבות, עקיבא, אגרע, כן? וגם השני שאל אותה שאלה, אבל השני לא הזדהה ולא אמר, אבל הראשון שאל לשם שמיים והשני שאל של קנטר. כשעושים את המצות, אז הם שוטפים את הידיים, ואני מדבר על המצות הרכות, אז לא נשאר חמץ בידיים. הרי כתוב שאסור להשאיר את החמץ בפתח התנור כי זה מתחמם, אז הם מכניסים את הידיים בתוך התנור, מרדדים, זה מתחמם הבצק, ואחר כך אז לא נשאר איזה שאריות על היד. שוטפים את זה, אבל לא יתבצר שיהיה איזה משהו, זה משהו, אבל זה כבר יתחמם, ואחר כך זה יתחמץ, ויתערבב בעשר דהרות. טוב, השני, אני אגיד לכם למה אני אומר את זה, השני דיבר ככה בטון תוקפני, ואני חושב שאני יודע מי שזה, ביתר עילית, אבל אני חושב שהוא בטח המטרה בשביל לפרסם, בשביל בטח יקליטו, היום מקליטים כל דבר. טוב, אז ראיתי שזה ככה, אני בלב אחרי השנה לא עוד לא הייתי במאפייה, אנחנו סוכמים ברוך השם שיש משגיחים ובקיעים שם, אמרתי לו, כן, תשמע, אני חושב, אני לא יודע, מה אתה אומר שזה ככה? טוב, צריך לבדוק את זה, יש נשאר שאריות, טוב, צריך עיון, צריך עיון, זה, כן, טוב. אז כנראה הוא רוצה, עיקר שאני אגיד שזה צריך עיון, כדי שהוא ילך לפרסם ויבלבל את העולם. אז דיברתי עם ידידנו הרב אריה חלה, אז הוא הזכיר לי מה שכבר בשנים שעברו שדנו בזה, בנושא הזה. הרי המשתמשים הרי במים שלנו מצננים את הידיים. כלומר, בדקנו את הידיים של העובדים, איזה שמרדדים שמכניסים את הבצק בתוך התנור, ובדקנו את זה עם מכשיר. המעלות חום שלו, היד שלו קרה יותר מיד של אדם רגיל. אחרי שהוא מכניס לתנור. מכניס יד לתנור, תיקח אדם רגיל, תמדוד את החום שלו ליד, אבל המים שלנו, כמה שהם צוננים, אז אפילו שנכנס לתוך התנור, אבל זה נעשה כל כך במהירות, שוטפים את הידיים ומצננים אותה על כמה מים שלנו, אז הידיים שלו, כאן הזכרתי שאכן בדקנו את זה, ובעצמי נגעתי בידיים של המרדד, רק שידיים שלו קרות. אז אם כן, הכל זה דברים בדילים. אז אמרנו, זה שהשאלות כאלה רק נועדו כדי לקנטר, כדי לערער, זה חומס. זה, את החמץ הזה צריך לעשות באור חמץ. שלא יפריחו שמועות, ולא... כן. זה החומס, זה נפוחות, זה מידות נפוחות, זה מתנפח. נכון, זה מוחש במציאות, מוחש במציאות, ושזה רק צריכים לדעת. ראיתי בלוח דבר בעיתו שהוא כותב על, רק שתדעו מה המעלה של המצות שלנו לעומת המצות היבשות והקשות של האשכנזים. תראו מה כתוב בלוח דבר בעיתו, הרב מרדכי גנוס, בשנת תשתת 741 דף שמר, כן, כתוב ככה: ונחמדתם מאוד לנפשותיכם, כאבי ראש ובחילות אופייניים לימי חג הפסח מחוסר שתייה מספקת, המצות סופחות נוזלים, הגוף מתייבש, חמור שבעתיים מצבו של הנוטל אנטיביוטיקה שמצריכה שתייה מרובה, כלומר המצות מייבשות את הגוף של הרחמון ולסלן. זה טוב, זה א' צריכים לדעת את זה כדי חס ושלום, אבל ברוך השם שאנחנו לא מגיעים בדברים האלה. אבל זה מתוך מרוב מחוסר הידיעה של אפיית המצות שהגיעו עד כך, שגם לא אוכלים שרויה ולא שום דבר, זה מבטל את כל השמחה של החג, וחס ושלום מגיעים לצער. נזכרתי שלא תרצתי קודם עדיין, כי אמרתי שהצדה לדרך מתרץ אגב לוחות הקושיות של המהר"ל. הוא אמר, מה אם זוכרנו את הדור שנאכל במצרים חינם? הוא מזכיר את זה במילה אחת, שקיבלו פרוסות עם דגים. צריכים לדעת, דגים במצרים, אומר הרמב"ן ורבנו בחיי ועוד הרבה מפרשים, וזה שבייתנו את הדגים במצרים חינם, לא לפי הפשט, לא לפי חינם מן המצוות, מה שכתוב בחז"ל. במצרים יש תנילוס, יש המון דגים, זה נותן בחינם, זה לא, לא צריך לשלם על זה כסף. ומי שיראה גם בספר חמדת ימים, רבנו שמעון שבזי כותב דבר נפלא. אומר, יש לזה מקור במחילתא. אמרו, זוכרנו את הדגה שנאכל במצרים חינם, את הגישויים את אבותיהם. אומר, זה שקר, הם אמרו. שקרו. הם היו, אמרו דברים של בידו את זה. בפרשת בשלח דף רשנון, לא משה גרו, אמרו בשבתנו על סיר הבשר, אבותינו ישבו על סיר הבשר, ככה בשבתנו על סיר הבשר, כתוב, אז חז"ל אומר, מה פירוש? לא שהם ישבו על סיר הבשר, אבל לא אכלו בשר, הם ישבו כמו עבדים, רק לבשל את הבשר בשביל המצרים, לעצמם הם לא נתנו לכם בשר, ואוכלנו לחם ועושבע, לא בשר לכם ועושבע, לחם, נתנו להם את הלחם, אולי את המצות, תשימו על העדים, שבין כל וכל העדים הולכים לאיבוד, וזה שיקבלו קצת טעם מהבשר, מהמרק ומהבשר, זה הרשו להם לעשות, תשימו למעלה. אם ישבו על סיר הבשר, לא אכלו בשר. הוא אומר, אומר לכם דת ימים ככה, הלא תרודים היו בלבנים, פרש המחבר, ככה דרך העני. כלומר, אוכלתי ושותיתי יין עשר פלוני הרבה בעין יבוא, ולא דיבר עמו אפילו דיבור. הוא אומר, עניים, הרי פה היו מסכנים, ורוצים... אז הוא אומר, יושבנו על סיר הבשר, הוא אומר, עניים ככה, אני בא ומספר לך, אני הייתי עשר פלוני, נתן לי יין, נתן לי זה, נתן לי... אז זה... שקר, הוא אומר, כדי לזורר את החרון ניתן לו. אתם רואים אנשים, תראו בדלת, הרבה אנשים באים לאסוף צדקה, ואנחנו נסיקים ביד כמה שטרות. ככה 100 שקל, 200 שקל, כדי שבעל הבית ייתן להם גם, יחזיקו כמה גרושים, ככה זה הדרך של עושים צדקה. אמרו, כדי, אכלנו דגים, הכל היה שקל וחזב, לא קיבלו. אז אם כן, אני רוצה שזה מתאים עם מה שדיברנו קודם, בצדה לדרך. דרך אגב, בשבת הגדול אני מדבר על ענייני כשרות, ושנה לא ידוע לי על דברים חדשים, דברים שהשתנו, אבל אני כעת לא חושב, גם מקוצר הזמן וגם נראה לי שאין צורך, אחרי שכבר יש את החוברת הזאת בערב פסח. נמצא פה ידידנו הרב הגאון אליהו אילן שליטה, שחיבר את החוברת הזאת כבר כמה שנים, שהוא יושב לברר כל הנושאים של החוזר ונעור, כל המוצרים שיש בהם חששות, ומפרט פה, בעזרת השם, כן, אתם צריכים לחכות כל הציבור, כן, אחר כך, כן, זה חשוב מאוד, מפורט פה לפי א' ב' כל הפרטים ופרטי פרטים, וגם בסוף התפיס כמה שאלות ותשובות שהוא כתב אליי, ואמרתי לו, כן, יש פה ארבע שאלות ותשובות על שתיית מים של הכנרת, ועל ענייר, שבזמנו איזו שאלה במציאות של טעמו רוב באשקלון, שיש איזה ענייר לשימוש, או שמן זית למאור מותר לנרות, או משחה לפנים, מישהו שצריך את זה בשביל פני עור יבש, שסובל מאוד מזה, אז אתם תראו את השאלות והתשובות. אני אמרתי לו, בדרך כלל יש כלל, שאלת חכם חזית לשובה. אבל שאלה של גאון זה 99%. זה אחרי שהוא כתב בשאלה את כל הצדדים ואת כל האפשרות, וכל זה לא ישנה רק לענות שורה אחת, וזו, כימינה, שמאלה, ולצדד. ברוך השם, שירבו כמותו בישראל. העיקר ממש, שכל השאלות של המוצרים, שהכל כתוב בצורה ברורה, עם כל הצדדים, ועם ככה שלא, לא חד צדדי, ובדרך כלל כמובן משתדלים בפסח להחמיר, אז מי שיכול להחמיר, אז בוודאי ש... איך אומרים את זה? כמו שרבנו ארי כותב, מובטח לו שלא יבוא לידו חטא כל השנה, מעריץ מביא את זה, ומשתדלים להחמיר אפילו דברים ש... מצד הדין אפשר להתיר אותם, אבל אמרתי, לא כמו שאמרנו קודם, חומרות שיהיה להם שום בסיס ושום מקור, זה דברים בדלים. זה נרבים, עצבים, סתם להחמיר. דבר שיש לו צד הלכתי. זה החוברת בערב פסח, ברוך השם כן הרבה וכן יפרוס להגדיל תורה ולהדירה. עוד דבר, בקשר להכשרת כלים, הפרטים של הכשרת כלים, בשולחן אנחנו מקוצר, כתבנו בקיצור. אבל גם זה מפורט, כבר בקונטרס מועדי השם של ידידנו הרב שלום בודה אביטל הדפיס את זה בזמנו, הדפס ממש מפורט פה כמה דפים, וכל ממש כל הדברים בייעוץ איתנו בזמנו, ועכשיו השנה אז יצא לאור מחדש בחוברת קונטרס של כל פסח בית המצית של ידידנו הרב אלון שלום מיבנה. הוא הדפיס את זה עוד הפעם, העתיק את זה, זה מובא פה בחוברת, מסתמה הוא נמצא פה, אולי יחלק את זה. שום מאוד, מי שרוצה, יש פה פירוש של כל הדברים. מיקסר, מיקרוגה, מלחייה, מסננת, ציר, עוגה, ספרים, עץ, פורצלין, פותחן, פיירקס, כל הדברים, שיניים, צדבות, כל הדברים ש, כן, שהכל, לפי דרכנו ושיטתנו, הכל מפורט פה. רק אני רוצה להעיר על דבר אחד. שיש מטבח. שיש מטבח. כתוב פה ככה, הכשרו על ידי עירויים מהם רותחים מכלי ראשון, לאחר שישטפנו וינקנו יתב, וייבש את השיש, ונכון לעלות שלוש פעמים. כמה שבשיש, לפעמים שמים סירים, שיש בחמץ, שמים אותם ישר על השיש, אז יש חשש של בלע חמץ, שאם משתמשים בפסח, עלולים לשים סיר כשר לפסח, אז אם כן, לשפוך מים רותחים, אבל לפעמים המים רותחים, אתה שם פה, אחר כך זה פה כבר ירד החום, אז לכן שלוש פעמים, כדי שכל המקומות יקבלו את זה בחום הכי חזק מה שאפשר. רצוי לשנות כל פעם. ואם חושש פן יתקלקל, אולי השיש יתפוצץ, כן? או יזיק לו, השטפנו וידחנו היטב ויצפנו בנר אלומיניום, ואם הוא ישן ויש בו חריצים, יצפנו בנר אלומיניום. למה אני מעיר על זה? בעצם מצד הדין היה מספיק העירוי, לא יצריך את הציפול בנייר אלומיניום, אבל אני חושב שזה פשוט נותן הרגשה טובה, הרגשת החג, לא סתם הרגשה, לא מתקרים מצד השמחה, דיינו, זה מזכיר, הרי רוב הדברים של הפסח הקשרות היה תלוי במטבח, אז כל זה, כשעושים נייר אלומיניום או PVC על השיש, יש כל הזמן זיכרון תמידי. תשומת לב של להיזהר, זה נותן את ההרגשה, האווירה של ההג והזהירות ממשהו חמץ. כמו שכתוב בראשונים, לא בדי לעינה שמנה כולה שאתה חמץ, כל הזמן אין חמץ. אז לכן, בשיש, לא מדבר שבקיור, שרצו לשים רשת למטה, חוץ ממה שמכשירים את זה, שמצד הדין מספיק בשפיכת מים רותחים, אבל לשים רשת למטה, כשהכלים לא יגעו, לא שזה חובה, אבל זה כדאי, וכמו שאמרנו, זה גם בשביל הזיכרון. אבל מצד שני, יש כאלה טוענים, כשעושים נייר אלומיניום ו-PVC, אז זה נהיה, נכנסים מים מתחת, נהיה עובש, נהיה ריח לא טוב, בפרט לקראת סוף החג, מצטבר, וזה, אפשר להחליק באמצע, כן? אז אם כן, אז חס ושלום, זה קצת נותן ריח לא נעים, וזה קצת מבטל את העונג יום טוב. טוב, האמת היא, זו שאלה, איך אומרים, צריך לדעת איך להתגבר על זה, אבל אם לפחס ושלום זה יגרום לשלום, יפריע לשלום בית, בטח זה, כן, אם בעלת הבית לא מסכימה וזה גורם שמפריע לה, זה כמובן, זה, זה שיקול הכי, הכי חשוב. אם, זה, אם בבית יש, התנגדות, זה החמץ הכי גרוע. זה חומץ שבטח צריכים למנוע אותו מראש, לא חייבים. אז לא להיכנס לעניין הזה, רק אם אפשר למצוא, להשתדל למצוא פתרונות, שלא להגיע למצב הזה. כן. לא, או, גם, זה, גם, כן, לא, גם, זה, לא טוב. כי אם, יחור או משהו, או, אולי גם בלי להגיד שאם יסירו את זה, עלול להיות שאם יהיה מים מלמטה וישימו משהו חם, אז כבר יש, פה, זה לא דופן לדופן שלא מבליעה, יש פה ממש משקה, אז כן, יש חשש שכן יבלע חמץ. לא, גם לערות וגם לשים מים. לא, 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 סליחה, גם לערות וגם לשים נייר כסף או PVC. לא להסתפק רק PVC. טוב, טוב שיערת את זה. אם יהיה, אם היה, לשפוך מים רותחים, מצד הדין מספיק לשפיכת מים רותחים. בכל המקומות, בכל האזור של השש. איפה, אוקיי. עכשיו, חוץ מזה, להוסיף PVC או נייר אלומיניום.
מה שכתוב מובן שמחל את הקרקל, אני שרתי בנייר אלומיניום. לא,
אז כן, אז זה נכון, אז זה, אם יכול להיות שכן, שההבנה, זה רציתי להגיד שאני, שזה, הפרט הזה לא נכון. זה צריכים לדייק, זה לא יספיק, כי אלא אם כן לא ישימו על זה סירים של חמץ. אבל אם רוצים לשים על זה סירים של חמץ, ויהיה מים למטה, הנה כאן המזע, זה הפוך, נכנסים לשאלה. נכנסים לשאלה, אבל זה לא, כן.
מה המיקוי בחמץ פוגעים? אקונומיקה נגיד את המשש? זה עוזר לבקום עירוי, אם
מסמין ירקזת, או גם ירקזת? לא חושב שזה מספיק, צריך כבל עוקף פה לתוך.
אז אם אין רגילות לשים לחמץ
לרב,
אז לא,
אין בעל. אם כל השנה לא שמים, גם אם שמים לעתים רחוקות, הולכים לקבירות של שמישה.
אם משתמשים על השיש
באופן קבוע, נשים עליו בצק, כל יום עושים עליו בצק. בצק, טוב, בצק, זה תונה.
זה לא
כמו דף שעורכים עליו,
פשוט כל יום שזה מחמץ, זה תופח שם. אה, יכול להיות. יש מצות כלשהם שלא בדף שעורכים כולם שאלות בסוף השיעור.
יש מאמר בזוהר הקדוש מי שאוכל חמץ בפסח כאילו עובד עבודה זרה ככה יש הרי פסוק יש הסמכתו מהפסוק מהסמיכות הפסוקים אלוהים מסיך אול אתה עשה לך אתה חכם מוסר תשמע עכשיו אני אומר לך מוסר מה הקשר אמרו על זה בזוהר שמכאן من ده آخر حمص بفاسح كمان ده فولح لعبود الزرائه طب ما كشر بن حمص لعبود الزرائه أمتي الشيشر بما ما ده حزار بسيقنون زي شزي كيلو كه بكه عمر بسفر امري كودش عمود نون جيمل ايكار بعور حمص لعبود الزرائه لكخ نسماخ لو يمسيخ ولو ذا عسل وخيص الحق مصير כמו משהו הדבר נפלא. אם היו כלל ישראל שורפים את החמץ בכוונה זו שהוא בעור עבודה זרה, הוא גל לג'הלות. אם היו יהודים, יודעים, חושבים, מכוונים, אתה שורף חמץ, הכוונה לבער עבודה זרה, אז לא היו שורפים כל כך הרבה צרות בג'הלות. גם הדברים האלה שהוא אמר, גם זה דברים סתומים. אבל לפחות קצת אנחנו מתחילים אולי לקבל כיוון. בני שכר, מביא איתם במאמר מצות תוכל, מצות תוכל, הוא מפרש את זה. תשמעו, יש פה איזה רעיון. עיקר בעור חמץ זה בעור עבודה זרה. לכך נאמר ביושיהו המלך לא נעסוק הפסח הזה. מה הקשר? כי הוא בעיר את כל העבודה זרה. ולכך נשמח אצל חג המסורת ולא ימסור לזה עשה לך. ואמר אם היו כל ישראל שופכים את החמץ בכוונה שזה בעור עבודה זרה היה בקל יותר לסבול על הג'וליות עד כאן דבריו אם יהיו שאין כאן דבר חדש זה מבוארים הדברים בכתבי האריזה על זה יש פה דבר עמוק ביותר שדיבר עליו הקדוש הנ"ל ועורר אותנו לעמוק הדבר. יש פה נקודה שצריכים להתבונן, להעמיק בזה. עבודה זרה, מה זה עבודה זרה? עבודה זרה זה להשתחוות לפסל. עבודה זרה זה פירושו אדם שמתרחק מעבודת השם. עבודה זרה הוא בכלל מי שלא מייחד את עבודתו בתורה ומצוות לשמו יתברך בלבד. הוא מכוון בעבודתו לכבוד. למה? כן, יש לקבל מזה גאווה, מכבדים אותו, מייקרים אותו. זה בשביל זה הוא לא, לא לשם שמיים. לממון, משכורת הוא מקבל. הוא מקבל תשלום כיוצא. אתם רואים שיש היום אנשים שהם סוחרים אנשים כדי שיפרסמו את כל הניסים והנפלאות שהם עושים. עשו, זה מישהו, אולי אמר למישהו איזה ברכה, תפרסם סיפורים וזה, כדי שהדברים האלה יתפרסמו, כדי שיהיה עוד כסף. אבל לא צריך לגעת לאנשים האלה, גם דברים יותר קטנים, אפילו דברים כאלה בעוונותינו הרבים יש. אין כל זה בחובות הלבבות ושער ייחוד המעשה, כבר דיברנו בזה בארוחה. טוב, בדברי מנחם חלק ג' סימן ב' הוא מעריך על זה, כאילו מפתח את כל הרעיון הזה, הקשר של איסור חמץ עם עבודה זרה, איך זה הולך ביחד. אבל אז אם כן יוצא לנו פה שבעצם שהחמץ, יש פה העניין של קיום מצוות לא לשם שמיים, זה בעצם זה עבודה זרה. בשנים האחרונות נפוץ העניין של המטוטלת. אנשים, רחמנא ליצלן, שיש להם איזה כל מיני מחלות, כל מיני קשיים, פונים לגלות נסתרות בעזרת החוט עם משקולת, זה כל מיני זה מטוטלת. ברוך השם, זכינו, ממש בזמן האחרון יצא הספר הזה, שאלת המטוטלת, חיבר הרב אלחנן גרין, מקריאת ספר מודיעין עילית, בין היתר הוא פנה אליי, כתבתי לו הסכמה חשובה, מצווה מאוד לפרסם את זה ולהפיץ את זה, כי הרבה אנשים לצערנו, אני חושב שאלפים בציבור החרדי אפילו שמשתמשים בזה, עוד מעט אני אסביר. וצריכים לדעת שזה, מדברים על חמץ ועבודה זרה, זה אחד מעבודות הזרות הכי קשות, שלא מבחינים ולא יודעים את זה, שבעצם זה בא מכוחות התומה, הדברים האלה. כתבתי בהסכמה לספר, כדאי, אני חושב אבל כדאי להדפיס את ההסכמה עוד הפעם, כי הוא הדפיס את זה דף קטן, אותיות קטנות, זה לא ברור לכתב. כדאי להדפיס את זה מחדש. חשבנו שכבר אין עבודה זרה בעולם, רק באיזה ארצות רחוקות. אוי לנו שכך עלתה בימינו. פסתה מספעת עניין עבודה זרה היום עם כל השיטות. מבדק שריר, כוח אנרגיה, מוח אחד, שלושת הממדים, הילינג, רייקי, כל הדברים האלה, כל מיני דברים שעושים עם הדברים האלה. ושם מרחם. כתבתי ככה, כתבתי בין היתר, לפי השערת שכלי הקטן, מאחר שלא זכינו לבער את הפרצה של הפעות הנוכריות, שמלבד הפריצות יש בזה גם חשש עבודה זרה, והיום בזמן אנחנו מדברים שלא חשש עבודה זרה, אלא 99 עבודה זרה, על כן באה אלינו הצרה הזאת, עבירה גוררת עבירה. הכניסו עבודה זרה על הראש, ועכשיו זה נכנס לכל השטחים ולכל העניינים. כל כך הרבה ניסיונות קשים נופלים עלינו בדורנו, אנה אנחנו באים? כי רב אחו ערבה דבר ושוב מאחר אחו. טוב, זה ספר שלם של תלמיד חכם שישב וברר את הנושא הזה, שהוא בעצמו עשה כמו מטוטלת בעבר, בשביל שנתן פרנסה. והוא מכיר ויודע את הדברים האלה וישב שנים על גבי שנים לשבת ולברר את הנושא, ממש הפליח עשר יחדים תושייה, הפליח ואפל. טוב, חשבתי ברוך השם כבר נבער את העבודה זרה הזאת. טוב, אני מקבל מישהו שכותב נגד זה, תשובת המשקולת, תשובה למשקולת, כן, כדי להצדיק את זה. התפלאתי, טוב, אולי צריכים לקרוא מה הוא כותב. מה, כוחות התומה? מה אתה כותב, הרב גרין? מה אתה רוצה? אתה שאלת את המטוטלת? תשמעו, בהקדמה של הספר שאלת המטוטלת, הרב אלחנן גרין כותב, הוא בעל מקצוע, אז הוא שאל את המטוטלת, מי אתה האיש המסתתר? מי יודע? מי עלה לי פה תשובות? התשובה הייתה, יש כוחות נפש וגם יש פה גם שד מערב בזה. ככה עונה בעצמו. הוא טוען טענות נגד זה. תשמעו. והוא אומר, מה זה? מה זה כוחות התאומה? תסביר לי מה זה כוחות התאומה? צריך לדייק יותר. בפרט, כזה מישהו שרוצה לקרב ולצנן את העניין. יש לנו מקובלים, חכמי הנסתר, רבנו חיים ויטל, הרשש, השתמשו במטוטלת. בשם ידיעת הנעם, תוך ידע מילת פסוק מסוים. תסתכל בספר שורשי השמות, למערם זקוטה, הרמז, או תה, סימן סמכבב, ספר ענו גמל. הביא רבי אברהם חמוי, מחכמי ארם צובה, הספר לדעות הרם, היח נפשנו, כך בספר ברוך אברהם, רבי אברהם מני, הוא עשה ככה בעשו. הוא עשה, כזה בחיות, כזה מקובלים, אני הולך לבדוק, לראות, מה אני שם. עכשיו אני בא להסתכל, לא מנה בורא מקצועות, כל מה שם קורא שום, זה כבר מדבר על זה בספר של המסוזרת, זה מה אתה חדש, מביא לנו כל מיני דברים, כאילו שזה, וזה, ודאי שמה כן, ומוזכר הדברים האלה, אבל תקרא, תקרא מה כתוב. כל הדברים נדונו ונדושו בהרחבה ובעריכות, וכאילו קצת, כשראיתי את זה אמרתי, לא, זה כן כנראה כותבים דברים שאין בו ממש. כן, הם כותבים, רבי משה זקוטה כותב, תיקח את הבעד זהב, שלא קבוע בשום אבן המשבצת, תיקח חוץ בשתיים, תקשור את הבעל בקצה החוט, יהיה תלוי למטה. אבל איך זה מתחיל? יש פסוק, הנה אמר חפשו בטוחה, אז בסופו מחומת הודיעני, אתה יכול לדעת את זה, ואחר כך הוא משביע עליך, באלוהי עולם השם, הגוער ביום הבשור, יש פה תפילות, יושב הקרובים, וכולי וכולי, כל מה שכתבו. בין היתר הוא מביא גם את גורל לחול, של רבי משלום שבזי, שעשה יש גורל לחול, עושה ממותיות. יש תפילה שאומרים לפניהן, בשם הוא אלו רחמון, מול הרחמים, קדמון לכל קדמון, אשאול לכל באדנו לכל, וכולי וכולי. כמובן, אז יש צדיקים שעשו את זה, בסדר, עשו את זה בדרך של קדושה, אבל כל אלה שמתעסקים עם זה, זה מה שהם עושים. שם אלהם. כמובן. ואני ממש מתפלא, היום אנשים בציבור החרדי, יש הרבה חומרות, אתם יודעים, יש כאלה אנשים, שיש חסידים, שלא אוכלים מצת מכונה. למה? מצאת מכונה, מה יש מצאת מכונה? לא, דברי חיים מצאנס אמר שאסור. מה הסיבה? לא יודעים מה הסיבה. אבל בקדושה ובטהרה, ממש עוצמים עיניים, לא אוכלים את המצא. אפילו שלא, אפילו עשו שיש כמה דברים שמגלגלים, בלי חשמל, גם כן, לא, צריך להחמיר. אז בדברים כאלה אתה מחמיר. ופה יש ספק עבודה זרה לפחות. תגיד, טוב, אתה לא מבין. זה, כן, אז, לפחות ספק עבודה זרה, שזה דבר כל כך חמור, אחד מהיסודות של התורה, זה אתה לא מחמיר. לפחות מספק תחמיר. איך מחמירים לא אוכלים מן הגותמויות, אשכנזים. וזה דברים קטנים, זה דבר קטן. זה לא מובן, לא מובן. איך יסיבו בערעו וגיירו בשמי שם היום? איך הם מזלזלים בדברים חמורים שבחמורים? מה התשובה? אני אגיד לך מה התשובה. כן, יודע מה יענו. זה כבר מקובל מהדורות הקודמים. זה כן, זה המכונה, זה לא מהיום. זה לא, זה דבר חדש בזמננו. זה התשובה שלהם מסתמה תהיה. אבל השאלה שלי, תגידו, ואיפה יראה שמיים? זה יראה שמיים? זה מצוות אנשים מלומדה. מה שאבא שלך עשה, אתה עושה. אבל מה שזה, לא, זה אתה לא מחמיר, אפילו שזה יהיה דבר שאתה מלחז בדברים גדולים. שם הרחם. כמו שאמרתי, מצווה להפיץ את הספר הזה, את העניין הזה, וחס ושלום, אבל מישהו שאל אותי, ומה קורה אם אין תרופה וזה, ורק זה התרופה? ברוך השם, לא אלמן ישראל. יש מכון ידידיה של הרב היר יעקובזון, שפועל על פי דעת התורה, אנשים שיש להם בעיות נפשיות וקשיים, שביעוץ הם גדולי תורה, שאפשר לפנות אליהם, ואני חושב ש... וגם בפחות מזדרות, גם אם לא הייתה התשובה הזאת, אין דבר כזה, לא מתרפים בעבוד הזרה. זה חס ושלום, אם מישהו חס ושלום, זה צריך לסבול, השם ירחם. אבל בכל אופן, יש עצה ויש תבונה ויש דרכים אחרות שאפשר לפתור את הבעיות, דרכים קשירות, ולא להיכנס לקשיים כאלה. זה דבר אחד, זה חמץ אחד שצריכים לבחר אותו, שיותר גרוע אולי מהחמץ. וכמו שאמרנו שהחמץ זה... חמץ זה כאילו עובד עבודה זרה. עוד דבר, דבר שצריכים לבחר מהמחנה שלנו, זה העניין של הסרטים. קיבלתי מכתב חמור מאוד שכותבים אנשים שבעלי מקצוע. בשנים האחרונות התרבו הפרסומים בחוצות של הערים החרדיות, בעיקר הערים המרכזיות והגדולות, על הקרנת סרטים לנשים בפיקוח של נשות חינוך. וככה התופעה הפסולה הזאת והנוכריה הזאת נכנסה למחננו, דברים שלא סערו מבותינו, ללכת לסרט. התחלה עשו את זה רק בחול המועד, סוכות, פסח, חנוכה בין הזמנים, שעות הפנאי. שעות הפנאי, מה, האישה היא לא חייבת ללמוד תורה, אין ביטול תורה, אז תלך זה. צריכים להשתחרר, להתאוורר, בסוף היה גבר הביקוש, כתוצאה מכך רמת המתח, דרמה, ריגושים, מכניסים מושגים של גויים, חוץ לארץ. קרינו את זה בצרפת, אישר מג'נבה, מפריז, מלונדון. בכלל לא חינוכי, רבתנות, תאבות, חיי בילוי, דיבור עקצני, פוגע, זלזול בהורים, במבוגרים, חוסר צניעות בלבוש. לא נדבר על זה שעובדים גברים ונשים ביחד, אם בגלוי ואם מאחורי הקלעים, השם אליהם. זה כותב בקיצור, אני אומר לכם בקיצור, פלא עצום. מי נתן להכשר על זה? אין שום היתר שלא רב ושום רבנית בישראל לסרטים האלה. אבל זה שמוע, אבל אתם כותבים בפיקוח נשות חינוך, אתם יודעים, בפיקוח נשות, מי זה בפיקוח נשות חינוך? לא כתבו שום שם. דרך אגב, גם זה שכתב תשובת המשקולת נגד שאלת המצוטלת, חיפשתי מי השם שלו? אין שם, לא חתם על זה. מי אתה? מי הרב הזה? מי אתה? לא יודע אם זה צריך שהרב כל כך ענב ולא כתב את השם שלו, או מרב שהוא חושש. אין למי לענות בכלל. לא כתב את השם. מי זה נשות חינוך? אין שום שם. אתם שמעתם? שאלו אותם, תגידו, מי הנשות חינוך שאתם רואים שמפקחים? אתם יודעים מה התשובה? תשמעו, עושים צחוק מהציבור שלנו. הצופות החרדיות הם הנשות חינוך. אלה שמסתכלות, הם שהרי מתוכם משמורות בסמינרים. אז אם הם לא הגיבו, אז זה פיקוח. הרי הם ראו את זה ולא אמרו כלום, אז זה פיקוח, נשות חינוך. עושים צחוק מהציבור שלנו, משקרים במצח נחושה. איך מתירים את השרץ שברוב הסרטים, גם אם יש פה ושם איזה דברים טובים, דברים הרסניים, במוסתר, דרך אגב, שזה יותר גרוע. במאיות של הסרטים האלה למדו את זה בבית ספר לקולנוע, שם רוב המורים חילונים, פורקי עול. מאיפה השראה למשחק? זה מהוליווד. שם חילונים, גויים, בכל דבר. הם בולעים בשקיקה סרטים וסדרות של חילונים וגויים כל דבר שיותר מחילונים ממוצע כדי להתמקצע בתחום לעמונה לסלם. צריכים לדעת, הסרטים האלה זה לא בגדר שזה אולי מותר מצד הדין. זה איסור גמור, והניסיון בשטח מוכיח שראיית סרטים במחשב וכל שכן בהקרנה ציבורית ובטרושם, יש להם טעם של עוד, שזה עוצמת ריגוש, ואז עוברים לסרטים מצוירים בצפייה ביתית. בבני ברק בחול המועד סוכות הקרינו סרט מצויר שבציבור החילוני קוראים לזה שלגיה ושבעת הגמדים ופליאת הצופות, משום מה אין פה ציפור ומצפצף, והצימון גובר ורחמנא ליצלן וכו' וכו'. היוצא מכל האמור, איסור קולנוע חרדי בסימן שאלה פסול לכל שכבות הציבור, לא רק לבני תורה. זה לא חומרות, זה לא חידורים, זה לא דקויות בהשקפה, זה דברים שאסורים מעיקר הדין. מבקשים ממחלקת התרבות בעיריית בני ברק לא להביא הקרנות סרטים בכל זמן, מכל סוג. ובפועל אף אחד לא מבקר את התוכן של הסרטים. אין אף אחד זמן, ואין אפשרות גם להפעיל אותם, ולהסביר לציבור את גודל חומרת העניין, ולא רק לבני תורה, לכל שכבות הציבור. בקיצור, זה חומס גדול וחמור מאוד, שצריכים לבער אותו מה שיותר מהר בתוך המחנה. עוד שני דברים. דבר חדש, שזה קשור לעניין של ריבית. כולם יודעים את העניין של איסור ריבית, חומר של עוון ריבית, אבל לא כולם יודעים את ההלכות ואת הפרטים שלה. בעזרת השם פה, אחרי המכירת חמץ, ביחד עם המכירת חמץ, שיעשה הרב שאול, כן, יעשה את המכירת חמץ, שכל אחד חותם על מכירת חמץ, כדי שיחתום גם על היתר עסקה פרטית. זה הדף הזה שיחלקו לציבור, לכל אחד. ובשנים האחרונות התעוררו כמה רבנים שיש הרבה מכשולים מעין של ריבית, לא יודעים. אז יהיה לחתום את היתר עסקה בפני הרב, כל אחד ישמור את זה לעצמו, שיהיה לו כאילו שגם בעתיד כל דבר שהוא עושה לפי היתר עסקה, אבל רק ימסור במחירת חמץ את השם ואת הפרטים שלו, כדי שיהיה אפשר לפרסם את השם ואת הכתובת של כל האנשים שחתמו על זה. אבל את ה... וכל אחד לפני שהוא חותם יקרא, כתוב בו בקיצור, הבנת היתר עסקה. כדי שידע על מה הוא חותם, אנשים אומרים, היתר עסקה, היתר עסקה, לא מבינים מה זה. צריכים להבין דבר בסיסי, דבר פשוט, שהיתר עסקה, פירושו שאדם לוקח הלוואה, מבנק למשל, נגיד שבשביל משכנתה, אז פירושו, הבנק מלווה, אתה הלווה, אז איך מותר לך לשלטת ריבית? פירושו שהבנק הוא שותף בנכס שלך. הדירה שאתה קונה בכסף שהם מלווים לך, מקנה לו שותפות בדירה, ואז אם כן יוצא שהוא, מה שאתה משלם להם יותר, זה הרווחים מהשותפות בעסק. אז לא אתה לא משלם ריבית, אלא זה הרווחים שהדירה בדרך כלל מתייקרת. אז אתם צריכים להבין את העניין הזה, וכתוב את זה פה. אבל אני אולי קצת כדי להסביר את החשיבות שעליה, אני אקרא לכם עוד כמה פרטים. המציאות כיום היא שכל אחד ואחד צריך להשתמש ומשתמש ביתר עסקה כל צעד ושעד. דהיינו, הוא חייב להשתמש. הלוואה מבנקים, כל סוגי המשכנתאות, כרטיסי אשראי, חשבונות חשמל, טלפון, פלאפון, מים, אם מאחר לשלם, וגם אם הוא לא מאחר לשלם, עצם ההסכם, יש בזה ריבית. אז השאלה כעת היא לא אם לסמוך על היתר עסקה או לא. מישהו יגיד, אני לא רוצה לסמוך על היתר עסקה. אין דבר כזה. בעל כורחו הוא נותן ריבית, גם אם הוא לא ירצה. אז השאלה, איך עושים את זה? איך לעשות את היתר עסקה? לא אם לעשות, חייב לעשות. כי אם הוא לא יעשה, אין ספק שהוא נכשל. בוודאי, כשאדם סוחר ומזכיר דירה, או קונה ומוכר דירה, אין מציאות של חוזה ללא כמה סעיפים שקובלים באיסור ריבית. ואם הוא לא מכניס סעיף של היתר עסקה בחוזה, הוא עובר בכמה איסורי דרבנן, ולפעמים גם איסורי דאורייתא. ברוך השם, כיום כל הבנקים בארץ ישראל, בחברות האשראי, וגם חברת חשמל, וחברת מים, יש היתר עסקה, אבל זה רק לחברה. מצד הלקוח, אתה לא חתמת על היתר מעולם, אתה בכלל לא יודע איך זה מתנהל. אז איך אפשר להתיר איסורי תורה? לכן יצאו גדולי הרבנים רעיון ותקנה גדולה, שכל הבא לחתום על מכירת חמץ, או בהזדמנות אחרת. זה לא קשור למכירת חמץ, אולי זה גם חמץ, זה עוד סוג חמץ. אבל זה הזדמנות שכבר באים לרב, אז תחתום גם על זה. ולהציע שכל העסקאות שאתה עושה, זה יותר עסקה. אין חיוב לעשות קניין סודר, אלא עצם זה שהוא חותם. מי שיש לו שאלות וספקות, יכול לשאול בקו של ריבית, מספר 0-2-50-1-5-9-20. 0-2-50-1-5-9-20. זה קו של ריבית, עומד ימין הציבור, 50 רבנים תלמידי חכמים שעברו שימוש בהכשרה מעשית בהלכות ריבית ומתמצאים בחלק ההלכתי והמעשי, ויש להם ידע נרחב בנושאים האלה, עונים לשאלות משעה 8 בבוקר עד שעה 1 בלילה. כשאדם חותם על היתר עסקה, מצהיר שכל העסקאות שהוא עושה, שיש חשש ריבית, הוא לוקח את המלווה כשותף בנכסיו הקיימים. או בנכסים הקיימים, או בנכס שהוא עכשיו קונה בכסף הזה. אז הוא משתף את המלווה. אחר כך הוא עושה עסק, הוא סוחר מזכיר, מפרש, מה שאני עשיתי, גם מה שיעשה בעתיד, הוא אומר, זה על פי היתר עסקה. אז זה פשוט תגיד לו. בעבר היה פעם היתר עסקה כללי של הרב מלובלין, אבל היה בזה הרבה שאלות, עכשיו זה נעשה יותר עסקה פרטי, וזה מהודר לפי כל הדעות והשיטות. כל עסקה שתעשה בעתיד, תציין בכתב, או תכתוב, שזה לפי יותר עסקה ברית פנחס ושל הרב פנחס בין, זה שמעורר את העניין הזה, זה כפוף ליותר עסקה הזה. החותם לוקח את השטר לעצמו, משאיר אצל הרב את הפרטים האישיים שלו, במסמך נוסף, שהרב מסרנו מיד לאחר פסח לבית הוראה לעניין הריבית על ידי אחד דרכים דלהלן. בקריאת קודש חתמו על זה הרבה מגדולי הרבנים. בכל עשיית עסק או קנייה יפרש שזה כפוף ליתר עסקה שחתמתי ויצרתי בפני הרב. זכות זה כדוב יכול לקיים כל מי שניזר באיסור הזה למען יבוא רפא זנאי אלאהו וכל מעשי עוד אחו, שזה נאמר על העניין הזה. טוב, אנחנו כבר צריכים לסיים, אז אני התחלתי בדברי מעריץ, אני רוצה לסיים בדברי מעריץ. אם כי הזמון גוסר ועמל החומר הוא בו, זה העניין של הקריאת הלל בליל פסח. כמובן שיש, אם לקרוא הלל בליל פסח בבית הכנסת, יש מנהגים שונים, יש נוהגים שכן, יש נוהגים שלא. אני לא אומר לאף אחד ששנה את המנהג שלו, אני רק רוצה לחזק את אלה שלא נוהגים לקרוא את הלל, שזה בעצם זה דעת מעריץ, שלא לחשוב שאם הוא לא קורא הלל הוא מגרע משהו. אני רק רוצה להסביר את זה בקצרה. הרי מעריץ בעץ חיים כותב, המנהג הקדמון לא היו קוראים הלל בבית הכנסת, ומביא גם אפילו הרשב"ץ, הוא ספרדי, הוא כותב שאצלו במקומו לא נוהגים. מעריץ כותב, לפני 35 שנה נתפשט כאן בכל בית הכנסיות לקרותו, ומעריץ אומר, המעריץ בא ועשה פשרה, לקרוא הלל בסדר, כבר נהגו לקרוא נהגו, אבל לברך שלא יברכו. יש הרבה דנים בנושא הזה, מה נפשך, כן או לא, אבל גם רשות פעול הצדיק, התשובה האחרונה פשוט פעול הצדיק זה על הנושא הזה, ושם המארץ מוכריח שאין שום תנה ושום המורה שאומר לקרוא הלל בבית הכנסת. בעצם התקנה של קריאת הלל היא בבית, בסדר ההגדה. בספר של שם מנהג אשכנז מעריך על זה, בש"ס בבלי לא נזכר כלום מההלל הזה, ולא בספרי גדולי הראשונים, הרוקח, אור זרוע, נזירות שמשון, הרש קלוגר, ארוך השולחן, את ארוך שואה. תקנו את זה עבור עמי ארצות שלא יודעים להגיד בעצמם בביתם, זה מה שכתוב בתוספתא. עם הארץ לא יודעים להגיד בבית, טוב, עשו להם בית הכנסת. אבל יש קפידה לא לשנות ממנהג אבותינו וקדמוננו, רביה, מעריל, שואל ומשיב, מעריץ, את ארוך תשובה, יחוד הגרשוני. מצוות קריאת ההלל בברכה הוא רק בערב פסח על הקרבת קורבן פסח. קריאת ההלל בליל הסדר תקנו חז"ל בלי ברכה, שזה רק משום שמחת בעלים, נתינת שבח והודעה, מדין שירה ולא מדין קריאה. כמעט השאלה, למה זה בלי ברכה? בלי ברכה, כי זה לא, אין דין קריאת הלל, רק זה מדין שירה. אז אם כן, זה מביא בשם הרים ייגש, ורש"י והמכתב והמאירי. אמירת הלל דידן, שהיא משום שבח והודעה, נתקנה על היין ואכילת מצה. כמו טוענים פה כמה אחרונים, הנציב והתעוררו תשובה, שזה לא טוב. הם אומרים שזה לא ראוי לעשות את זה, כי אם אתה אומר הלל בבית הכנסת לא על היין, זה נקרא שאתה קורא את הלל לא כתיקונו, שלא בזמנו ושלא במקומו. ותתפלו לראות שגם החזון איש מוחס ככה, שזה ברכה לבטלה, שיש ברכה לבטלה, ולכן גם אם קוראים, שזה יהיה בלי ברכה. מעריל, מעריץ, נזירות שמשון, אשל אברהם, הרש סלנט וגם החזון איש. אז אצל החסידים שמתווכחים, כן או לא, ובאשכנז עד הדור האחרון לא עלה על דעתי לשנות ממסורת הקדמונים. טוב, זה אמרתי לכם את זה רק לדעת שזה מבוסס העניין הזה, ולכן מקומות שנוהגים לא לקרוא את הלל, אני כמעט כל הבית הכנסת שהייתי מילדותי עד היום, רק כשהייתי בית כנסת אחד היה שם קראו הלל, מעולם לא שמעתי קריאת הלל בבית הכנסת. יש עוד כמה מקומות כאלה, אבל יש כאלה שלפעמים מובן. אז אם יש שאלה אם לקרוא או לא לקרוא, עדיף לא לקרוא. אבל אם יש מנהג שאבותיהם נהגו, בסדר. אז לפי דעת מעריץ הקריאה הזאת היא בלי הלל. זה כל הטעמים ש... בלי ברכה, סליחה. הלל בלי ברכה הכי הרבה. גם עם הלל, אבל בלי ברכה, זה ההוראה של מעריץ ועוד כמה גדולים. אבל אני אומר טעם משלי. טעם משלי. למה לא לקרוא הלל? יש פה הלל, מה זה הלל? צריך להגיד הלל. מה זה, מהללים זה משבחים אותו. אני ממש משתומם. קוראים הלל בבית הכנסת בליל פסח, אחר כך בהגדה, אחר כך מערב בבגדה, שלוש פעמים באותו יום הלל. מישהו מכוון, מישהו מרגיש את הלל, זה נידוש, מובן. זה קצת, אני אומר לכם, הטעם שלי, למה לא כדאי לקבל את המנהג הזה? כמו שאמרנו, אין לזה מקור, מובן, צריך להגיד את הלל בהתעוררות, אבל סתם לקרוא את ההלל, וזה, כמובן, זה באחד מהפעמים, דבר שזה, אם לא, דבר שהוא לא חדש, אז זה כל אדם קשה לו להתעורר ולהגיד את זה בכוונה. אז רצוי, זה מה שחזל חייבו, ודברים אחרים, מה שלא נהגו, שזה לא מחייב, לפי ענו דעתי זה לא רצוי, ושם ברוך הוא, קראנו, ודאי רפא אמר, וברך את כל הציבור, שם ברוך הוא יזכה אתם, שתוסיפו שנים רבות, תנאים ומעזים טובים. אמן, כן, יהי רצון. כן, רגע, מה אמרת? על הדברי חפץ, מה שאמרתי קודם, את הדברי חפץ אפשר להציג אצל הרב ג'ילו יגאלי, כמו שאמרתי, זה מלא בכמות, מלא באיכות, בכל חפוצה אחר לא ישבו בה.
מחילה מכבוד הציבור, עוד דקה אחת. וואת הרב. נכון שכבר עמדנו פה להתרים פעם ופעמיים, עכשיו אנחנו לא נעשה התרמה כללית, רק נודיע על הציבור, בעזרת השם יתברך אמור להתקיים ממחן על אגתא דפסחא, בעזרת השם יתברך, של המעריץ, בלי הפרי עץ חיים שהרב הרחיב את היריעה בלי סוף, אבל רק על אגתא דפסחא, כמו במשך כמה שנים, רק מכיוון שהעסק הזה צריך החזקה, וחתן ראשון יקבל 800 שקלים, חתן שני יקבל 700 שקלים, וחתן שלישי יקבל 600 שקלים. חוץ מזה גם נבחנים שיעברו איזה ציון מסוים, גם אמורים לקבל איזה מלגה מסוימת, זה מבחורי ישיבות ועד אברכים וכולם, בעלי בתים, כולם יכולים לבוא להיבחן בעזרת השם על אגתא דפסחא. וזה עכשיו המילה העיקרית, זה דבר אישי שהרב לקח על עצמו, אין פה מישהו שדואג לעניין, המימון הזה זה הרב דאג בעצמו, ובעזרת השם יתברך. עכשיו לא נעשה את ההתרמה, אבל מי שבעזרת השם מעוניין, או חתן ראשון או חתן שני או סכום אחר, ייגש בעזרת השם למורנו ורבנו, אפשר גם להעביר אליי את הכסף. אתה? או, שילון לקח חתן ראשון, בעזרת השם יתברך נעשה מישהו ברך מיוחד. אם מישהו רוצה עוד חתן או משהו, יכול לעזרת השם לגשת, אחר כך ברוכים תהיו. אפשר גם אחרי פסח, אה?
רבותיי, אנחנו
הוצאנו
רק
100 כרגע,
ביום שני יגיע
הבקשה,
רק
אחד
לקחת.
מישהו רוצה לשאול פה שאלה?
רגע, שאלה, שאלה.
אבל אני חושב, אם הוא חסר למשוגל, לא יודע אם יש בה דברים חרם, אם הוא יותר מריב. דברים יותר חריקים, פריים. יש חמישה דברים שיוצאים מהם את עובד
מרוב.
מה זה קשה לו? זה מזיק לו? חסר לפעד כזית.
נגעל.
במצרים היה יותר קשה.
איך מדללים את הדוקה? איך מדללים את הדוקה?
הם מוסיפים יין.
לא, איך? הם מוסיפים את היין, ואז רק מדברים? או שזה בערבה?
צריך הרבה.
אז איך, אבל הדוקה שלנו קשה, איך?
לא, צריך להוסיף הרבה.
אז אני מוסיף הרבה.
הרבה.
ולאיזה דרגה?
זה שם לשפוך את זה.
אבל ממש לערב את היין בדוקה חזק. אני שותה אחרת אולי מקום הדוקה משהו עבר.
אבל את
זה. זה היה
לא? לא. יש קוסמת, מה שכבשו קודם קוסמת, זה האמת, זה אותו דבר, אבל היום פשוט קוסמת זה גוטמרת, זה לא עמד של מיני רגע, קוסמים כן,
קוסמים כן.
חתנים הרב דקל בן ציון ילד יוסף בן הרב משה כן והרב אליהו נערי נהל את המותרה שירבו כמותה בישראל והרב אלעזר יוסף שמזכה את הרבים עסק בסורכי ציבור ואמונה השם ברוך הוא ירצה לבוא זה ברך מעשי ידי המוסה רבו נזק אסירה ירצה לבוא מלב בניהם לך מוסר ולב עבודה ולבחת ולכל מי שבוא מלבחם לטובה וגם הכוח מהמירו שכתו ולנו איש מראה ולחיוב ושבוע שנמנך ושבוע כן יהיה לא תמיד אמן
רק
עוד הודעה לציבור
מי שיצאו שתי דיסקים הרב משה יצאו שתי דיסקים חדשים של חודש שבט וחודש אדר. בחודש אדר יש גם קריאת המגילה שהיה פה בבית מדרש פה אצל הרב, הקלטה, הסרטה, כן, הקלטה של קריאת המגילה של הרב עם המגילה החדשה והקריאה איתית, משהו מאופן מיוחד. אז מי שמנוי יכול לבוא לקחת.
ברוכים תהיו.